אז עמית סגל, ברוך הבא.
ברוך הנמצא.
באהבה. מה איתך?
אין תלונות.
כן?
כן.
ימים... ימים קשים. כאילו, ימים מיוחדים.
זה תמיד נכון על פוליטיקה. לא הגעתי למקום ואמרו, וואו, גאלנו אותך מהשעמום. אתה יודע.
כן.
תמיד דרמטי.
לא נשמע שלא משעמם אף פעם, אבל יש משהו בימים האלה שהוא יותר היסטורי אפילו.
בכלל ב-500 ימים האחרונים.
כן.
כן, יש תחושה אחרת.
איך אתה... איך קיבלת את השביל אוקטובר?
מה, טכנית?
לא, כאילו אצלך, בעולם שלך.
זה זעזוע כמו כולם. כל אחד מאיתנו עלול לניסיון לנרמל את האויבים שמסביב, להגיד, כן, אנחנו יודעים שהם רוצחים, אבל אתה יודע, אתה זוכר שהיה את הזעזוע מהרצח של משפחת פוגל? נכנס מישהו בשני נערים.
נכנס אפילו יותר.
שני נערים נכנסים בלילה, ופלסטינים ורוצחים, נדמה לי, אבא, אמא ושלושה ילדים, כולל תינוקת, בסכינים. ואז אמרו, הרצח המזעזע. עכשיו, המילים, הרצח המזעזע, משתמע בעצם שיש רצח לא מזעזע.
כן.
רצח סטרילי, רצח רק של חיילים, רקטה מרחוק על מגרש כדורגל של ילדים במג'ד אל שמס. ולא הבנו שזה הכל אותו דבר. ושכל המרחק בין רצח מזעזע לרצח שלא קוראים מזעזע, או לרצח של 1200, פשוט מבחן היכולת ולא הכוונה. וזו הבנה שמאוד התחדדה. האמת שידעתי אותה בראש, אבל לראות אותה זה בכל זאת אחרת.
כאילו, אתה אומר, ההבדל הוא פה בין היכולת לכוונה, ידעת שיש כוונה, אבל...
נניח בצוק איתן 10 שנים קודם, היה לי ברור, 9 שנים קודם. אז המנהרות, אתה זוכר את הסיפור על חדירה במנהרות, זה ברור, זה פיזי, אתה רואה את המנהרות, אתה אומר, אתה יכול לדמיין את זה. אז זה לא היה טויוטות, אבל כן, הדבר הזה כהה, מתקהה עם הזמן.
כן.
כי אתה שוכח ומרמל ושקט, ואתה יודע.
אתה יודע, היה איזה מאמר, נראה לי 2 או 3 חודשים אחרי בארץ, שהוא היה אחד, אני חושב, אחד החכמים שקראתי, מאז השביל אוקטובר, שזה היה על היום, זוכר את האותר לפרסום הכבד, שהיה על ה-21 כן. מילואימניקים, זה היה ביום שלישי בבוקר, האותר לפרסום, אבל זה קרה, כאילו, אנחנו, בדיוק, אני כאילו הייתי באוטו, נסעתי לאנשהו ביום שלישי בבוקר, ושמעתי את האותר לפרסום, והתחיל כל הבלגן באינסטגרם, וברשתות והכל, ואז בדיעבד מסתבר שזה בכלל קרה ביום שני בצהריים. עכשיו, הפרק זמן הזה בין מתי המציאות קרתה לבין מתי המציאות הותרה לפרסום, אני חושב באיזשהו מקום שכל המדינה שלנו היא יושבת בתוך הפרק זמן הזה, כי מה שקרה שם בשביל אוקטובר זה בעצם מציאות שכבר במלא קרתה שם כבר 10 שנים ו-20 שנה.
כן, היא רק התממשה פשוט.
כן, זה כאילו רק בשביל אוקטובר בא דובר צהל ואמר, הותר לפרסום, 1200 הרוגים. למה לא הסכמנו להסתכל על המציאות?
כי נוח לנו לחשוב שהעולם יותר רציונלי ממה שהוא, כי זאת הבנה, ההבנה של מקום שאתה חי בו היא מאוד קשה, בגלל שהייתה לנו נטייה לבנות חומות גדולות, ולחשוב שאנחנו יותר קרובים ללונדון או ניו יורק מאשר לעזה. לדעתי, הייתה הרבה יותר תשומת לב של כל אחד מאיתנו להופעות בלונדון, או למה אומר נשיא ארצות הברית, מאשר למה שקורה 50 דקות מתל אביב, שזה פרק זמן בלתי נתפס, בכמה הוא קטן, או חיזבאללה. ולכן מבחינתנו זה בעצם סוג של משהו שהיה על הירח. והאמנו שאנחנו, בזכות הטכנולוגיה, בעצם יש לנו יכולת לכלוא את המפלצת הזאת, לא רק לכלוא אותה, אלא גם לשכוח ממנה. זה פשוט הסתבר שזה לא אפשרי.
מה המציאות שעכשיו נמצאת מולנו שאנחנו לא מצליחים לראות?
עכשיו?
עכשיו, כן.
אותו דבר כמו...
אותו דבר, אבל דווקא יותר...
גרעין איראני.
אז זהו, גרעין איראני אוקיי, סבבה. יותר מעניין אותי דווקא...
אני חייב את כל הניתוחים שאומרים, כן, יש להם פצצה, אבל זה מול פקיסטן. זה לצורכי הישרדות המשטר.
אתה בעצם אומר שמתישהו יגיע הרגע שאנחנו נהיה מול ההתמודדות הזאת...
אנחנו עכשיו שם.
איפה?
במלחמת קיום מטורפת. אם אנחנו נגיע קודם, אם הם יגיעו קודם לפצצה, שתאפשר להתיך ל... הייתי בהירושימה, הירושימה, היפנים אומרים, ואתה רואה אדם שהותח לתוך מדרגות של בנק. אז אתה רואה רק את הצללית שלו, את הסילואטו. זה מה שיקרה בבנק הפועלים בבוגרשוב. אין שום, שלא יש שום ספק לאף אחד. אתה לא, ברגע שדבר הזה קורה, אתה במרחק יירוט לא מוצלח אחד, וכוונה רעה של אנשים שהמוטיבציה הדתית שלהם בחיים היא למחוק אותך, מלא להתקיים, וכל התיאור שאומר, אבל גם הם ימחקו, אז עם כל ההבדלים בין השיעים האיראנים לבין הסונים בחמאס, ראינו שהם מוכנים שלהם לא יהיה, כדי שלנו יהיה יותר גרוע. זה הדבר העיקרי שאנחנו לא הצלחנו להבין. שאמרנו, רגע, אם ניתן להם עוד הקלות, אז לא יהיה להם תמריץ. זה לא עובד ככה, זה לא win-win כמובן, וזה גם לא win-lose. זה lose-lose, רק שאתה תפסיד יותר.
כן.
ולכן כדאי לקחת מאוד ברצינות מה שקורה.
אבל בוא, יש את פרשת בלעם, ש... הגיע בלעם, שהוא כנראה היה בן אדם מאוד רוחני, והיה לו יכולות רוחניות כזה, מאוד כזה, כזה לבל אברהם אפילו, אבל הוא היה שכיר חרב. כאילו, הוא היה כזה, הוא בא למען, הוא לא היה מחובר, אז כאילו, הוא בא למען, הוא בא למי שהרבה במחיר, והוא הטיל את הכללות על בני ישראל, אבל אלוהים הפך את הכללות לברכות.
נכון.
ואז, היה את הסיפור שבני ישראל הסתבכו, הצעירים, לא אלה שיצאו ממצרים, הדור החדש, הסתבכו עם, אני חושב עם כהנים מדייניים וכל מיני... ואלוהים...
מדייניות.
כן, מדייניות. ואלוהים הטיל עליהם מגפה, ונהרגו שם איזה 30,000 או 3,000.
3,000.
וכאילו, מה שאני מבין מזה זה שאלוהים ישמור עלינו מהאויבים שלנו, אבל הוא לא יכול לשמור עלינו מעצמנו.
הבנתי.
אז כאילו, יותר מעניין אותי דווקא...
זה רק עלינו הסיפור הזה. עלינו. אנחנו יצרנו את המפלצות שנקראות סינואר, וגם נסראללה במובן מסוים. לקחנו טרוריסטים בסדר גודל במקרה של סינואר זעיר, במקרה של נסראללה קטן עד בינוני, ובמו ידינו, והמחדלים שלנו, והפחד שלנו, והשעננות, לא רשעות, אלא ערלות לב, הפכנו אותם למפלצות שגרמו נזק פשוט בלתי נתפס למדינה. יכולנו ככה לגמור את החמאס לפני 20 שנה, והפחדנו את עצמנו. יכולנו בקלות יותר רבה להשאיר את נסראללה ככה, ונרתענו, והדחקנו גם, ובעצם בגלל שאנחנו אמרנו טוב, הם בכל זאת הם בני אדם קיצוניים מאוד, אבל אתה יודע, בתקשורת הישראלית הייתה את הנטייה להגיד, לא רק בחברה הישראלית, להשוות יריבים פוליטיים לחמאס, אוקיי? לא נכנס מי השווה למי, בסדר? אבל כשאתה משווה מישהו לחמאס, אתה לא באמת חושב שהוא חמאס, אתה חושב שהחמאס הוא לא כל כך נורא. אם אתה אומר, המתנחלים יותר גרועים מחמאס, אתה לא באמת מתכוון להגיד שהמתנחלים יפשטו עליך במצ'טות וישרפו לך את הבית. אתה מתכוון להגיד שהחמאס הוא, כמו שאומרים תמיד, הכי גרוע זה המריבה הפנימית, זה נכון. אבל עדיין, אם צריך לבחור בין מריבה פנימית, קשה ככל שתהיה לבין מה שקורה עכשיו, ברור לי מה אני מעדיף. ואנחנו נרמלנו את האירוע, וכמה שאתה מנרמל אותו, אז יותר קל לך לאפשר לו לגדול ולצמוח על גבולותיך. זה בעצם המחדל של 23. המחדל שאומר שאתה תאפשר למפלצות טרור, ארגוני טרור קטנים, להפוך לצבאות טרור על הגבול שלך, ותייחל לשקט ו...
אבל אם נגיד אני לוקח את המשל של בלעם, אז באמת יותר מעניין אותי לחקור איתך, ללמוד ממך, כי אני חושב שאתה הבן אדם שיש לו את הדאטה לשאלה הזאת.
על בלעם? לא,
על הסכסוך הפנימי.
אוקיי.
מה המציאות שאנחנו לא רואים, שנמצאת מולנו, ואנחנו מעדיפים להסתכל על משהו אחר,
אוקיי.
שקשורה יותר לסכסוך הפנימי בינינו.
אוקיי, אז אני אגיד לך ניתוח מעשי וניתוח רוחני, בסדר? ברמה המעשית אין ספק שמה שקרה בחברה הישראלית, בחמש מערכות הבחירות ובשנת 2023, קרב מאוד למתקפה. באופן חד משמעי. כי ברמה הפרקטית, כשאתה משקיע את מרב המשאבים הלאומיים שלך, ותשומת הלב שלך, בשאלה איך אני לוקח ממך את המנדט ה-61 ודורס אותך, אז אין לך קשב לאומי, אין לך זמן, ואין לך ממשלה שתעשה את תוכניות החומש שיאפשרו לך לבנות את הכוח מול האויבים שלך. הם עשו תוכניות חומש, כי להם אין בחירות, ואתה עשית את זה. אתה לא עשית את זה. ובסוף הגעת לא מוכן. לא היה את הרצף הדיוני שאומר, בוא נסתכל, אני לא חושב שזה היה מונע את זה בכך, אבל זה יכול היה למנוע. זאת אומרת, זה לא בטוח היה מונע, אבל אולי להגיד, תראו, זה החמאס, כל שבוע נשב פה, לא משנה מראש הממשלה, או אם הוא מתחלף, ונסתכל איך הוא גדל, מה קורה, לא הייתה שום למידה, שום קשב לדבר הזה. יתרה מזאת, כל פעולה נתפסה כפעולה פוליטית. ראש הממשלה פועל נגד הג'יהאד האסלאמי ב-2019, אומר לו היועמ"ש, זה הכרזת מלחמה, לך לקבינט, כשהרמז הוא, אתה עושה את זה משיקולים פוליטיים. עכשיו, יכול להיות שזה היה משיקולים פוליטיים, אני לא יודע, אבל החשדנות מהצד לשני הייתה, הוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. ולכן אין לחידות. זה ברמה הפרקטית. ברמה היותר רוחנית, לי זה ברור כשמש, שבאופן שלא צריך להוכיח, שכשיהודים רבים, ורואים את הצד השני כאויב, יבוא אויב יותר גדול מבחוץ, ויגרוף את ה... יפרוץ את חומות העיר. זה קרה כל כך הרבה פעמים בהיסטוריה. זה קרה עם הרומאים, זה קרה עם, עם הבבלים, זה קרה עם, בבית שני שוב עם הרומאים, וזה קורה עכשיו.
שאלה שלי היא, למה אנחנו אוהבים? מה שורש המחלוקת? כאילו, זה ברור לכולם, זה ברור שזה לא באמת קשור לבתי משפט כאלה ואחרים, ולכל מיני ביטויים שאנחנו...
אין לזה שום, המערכת המשפט היא התירוץ הכי קטן וזניח.
זה תירוץ, כאילו זה ביטוי, זה תסמין של השורש. אז בעומק של השורש, על מה המחלוקת?
המחלוקת היא על הערך המוביל במדינת ישראל, אם זה היהדות שלה או הדמוקרטיות שלה. שים לב, אני לא אומר היחיד, אלא מה מוביל, מה לפני מה. מה הטכני, או השולי, או הזניח, או הארומה, ומה הדבר המהותי. מחנה אחד אומר, היהדות של המדינה היא הדבר הכי חשוב. הדמוקרטיה היא הכלי, היא מערכת הפעלה.
כן.
ואמר, הצד השני אומר, יהדות היא התרבות של המדינה, אבל מה שעושה אותנו חזקים זה הדמוקרטיה שלנו. מול הדיקטטורות שמסביב. זה הוויכוח הגדול. הוויכוח, או אני אגיד בפרקטיקה, מה שמאוד מלבה את הוויכוח, זה שאנשים בישראל חשים שהם חיים בארמון, אבל כל אחד בטוח שהוא בתפקיד המשרת. שהשני הוא המלך. נניח, החילונים אומרים, תראו, אנחנו משלמים מיסים, הולכים לצבא. בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה כל הגולדקנופים האלה. אנחנו מממנים אותם, והם מחליטים עלינו. מה זה הדבר הזה? אתה יודע, יש דבר מקומם בזה שאנשים שגדלו במקום מסוים, מצטיינים ככל שיהיו ב-UCL ו-LSE ו-UCLA, לא יכולים להיות היום בכירים בשירות הציבורי כמינויים, כמנכ״ל. למה? כי הם לא ביהדות התורה או בציבוריות הדתית או בליכוד. והימין אומר, מה זאת אומרת? אנחנו משרתים, אנחנו בוחרים כל הזמן ומנצחים. אבל מי ששולט במדינה מושך בחוטים, המלך האמיתי זה היועמ"שית, וראש השב"כ והרמטכ"ל, זה מה שנקרא Deep State. והאליטות, והכסף הגדול, הנה נבחרנו, הבאנו 64 מנדטים, טראמפ עושה עכשיו מהפך מטורף, בישראל עוצרים אותו היועמ"שית, והצבא עם הסרבנות והכל. החרדים אומרים, אנחנו מיעוט נרמס, אתם שולטים במדינה. הערבים אומרים, מה אתם מבלבלים את המוח עם ויכוחים שלכם היהודים? אנחנו המשרתים, אנחנו המנקים, ליטרלי. והסיבה שזה קורה, בגלל שאין בישראל שום מנגנון לא חוקתי, ולא התנהגותי, ש... מרגיע אותך שכשאתה באופוזיציה, התנהגו אליך כמו בן אדם. חוקתית, בגלל שאין דבר כזה חוקה בישראל, סליחה, אהרון ברק, אפשר לשנות חוקי יסוד מהיום למחר, והתנהגותית, בגלל שאין בישראל את ההתיזנת דן. כל אחד, בגלל שהוא כבר הגיע, והוא מרגיש לא שהוא המלך כשהוא יושב על הכיסא, אין לו את מה שנקרא נובלי אובליז', כאילו, הצילות מחייבת, להפך, הוא יושב פה כמו ה... מורדים הסורים שהגיעו לארמון של אסד, המהר חוטף, מוריד את הווילונות, מוציא ציורים, כן. רומס את הציור שלה, את הפרוטרט של המלך שלה לפניך. אתה לא נוהג במקום הזה מנהג בעלים, שהוא תמיד מחייב אותך להצילות. וזה מה שהביא אותנו עד הלום.
אתה חושב שיש משהו בתפיסה הזאת שאנחנו, קודם כל דמוקרטים, לפני שאנחנו יהודים, שזה קצת כמו המשל הזה של... אנחנו לא באמת מסתכלים על המציאות, ואנחנו מעדיפים מסתכל על מציאות אחרת?
יש השקפה שאומרת שהכוח של מדינה, שדמוקרטיה היא לא רק מערכת הפעלה, היא תרבות שלמה, היא דרך חיים. אני חושב, במובן מסוים, רובנו חלק מזה, כן? אנחנו לא מתייחסים לדמוקרטיה כאל, נניח, אם הרוב יקבע עכשיו שאסור לדבר נגד השלטון, אנחנו נתקומם נגד זה, כי מבינים שדמוקרטיה היא משהו מעבר. אני לא חושב שהעיקר של המדינה הוא הדמוקרטיה.
לא, זהו, אני שואל ההפך. אני שואל אם אלה שרואים, אלה ששמים את הדמוקרטיה כחלק יותר עמוק בזהות, לפני היהדות, הדמוקרטי לפני היהודי.
כן.
האם הם מסתכלים על מציאות שהיא לא באמת קיימת כמו...
בעיניי כן, אבל אני מקבל את הלגיטימיות של מה שהם חושבים. אני לא הייתי יוצא לרחובות על עילת הסבירות. ולא הייתי שורף את המדינה, ולא הייתי מהם שלא יהיה צבא. אבל אני כן יכול להזדהות עם התחושה שאם אתה מרגיש שהדבר הכי יקר שלך נרמס, הדבר שהוא לא רק הכי יקר לך, אלא הוא בעצם הסיבה שבגללה הקמנו מדינה. אוקיי? היו לא מתאים שאמרו, אנחנו הקמנו מדינה בשביל להתיישב בכל מקום בארץ ישראל, אז אם המדינה באה ודורסת את ההתיישבות, אם זה בסיני או ביהודה ושומרון או בזמנו ברצועת עזה. אז אני מתחיל לשאול את עצמי, האם המדינה יותר חשובה מזה? אז אני אסרב פקודה. כמובן שבימין זה לא יתקרב בכלל בממדים לבריונות המאורגנת של הסרבנות ש... שמוטטה פה בפועל את צבא הגנה לישראל, ויצרה לכל אויבינו את הרושם שלא יהיה מי שיגן. שוב, אני לא חושב שזה מה שהביא את המתקפה, אני פשוט חושב שהם ראו את זה כסימן אלוהים משמיים שאלה אוהב אותם, והנה בדיוק בזמן שמתכנים את המתקפה, אז הוא גם פירק לנו המוסלמים את חיל האוויר של הציונים. אבל הסנטימנט שאומר שהמדינה הזאת, אין קדושה במדינה לכשעצמה, כן? זה מדינה היא גוף. עכשיו שוב, אני חושב שיש קדושה במדינה לכשעצמה, כן? בתור ציוני דתי, אני חושב שהמדינה היא דבר קדוש. אתה עומד כל שבת בבית כנסת, ואומר, מדינת ישראל, ברך מדינת ישראל ראשית, צמיחת גאולתנו. אף בלגי לא מברך ככה את בלגיה. אז אתה אומר, אם המדינה היא כלי, והכלי שבור, והנוזלים ברחו, אז מה הערך בכלי הזה?
הכלי שבור כי הוא בעצם כולו
מוחד?
כי
לשיטת מחנה צד שמאל, נניח, יש דיקטטורה. הם באמת האמינו שיהיו פלוגות סער ושטאזי ברחובות של שמחה רוטמן. בסדר? זה מגוחך בעיניי, זה תמיד נראה לי כמו איזה התקף חרדה.
זה משהו שניסית באופן אישי להיאבק בו, כאילו מהמקום שלך?
כל כך ניסיתי נורא להבין אותו ולהזדהות. אני, שוב, זה הבדל בין סימפתיה לאמפתיה. אין לי שום סימפתיה לסרבנים. אבל יש לי אמפתיה לחרדה הקולקטיבית שהם הכניסו
את עצמם. לפחד.
בדיוק. ישבתי מול 400 טייסים, האנשים, באמת, הכי טובים שיש למדינה הזאת, שסיכנו את חייהם, שאחר כך הלכו להייטק, שאחראים את GDP של מאות מיליוני דולרים, ובאמת ניסיתי להסביר להם, באופן הכי, כאילו, להסביר להם שלא תהיה דיקטטורה מחר בבוקר. ושזה לא רק שזה לא קרוב לזה, אלא שבעיני הצד השני, מה שקורה היום הוא שלטון לא דמוקרטי, שניסים לתקן את הדמוקרטיה. אבל לפני הגיע אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, פרופסור ואלוף, שבעצם עודד אותם, עודד את כל הפחדים הכי קמאיים שלהם. ואחריי הגיע יובל דיסקין, ראש השבק, לוחם אמיץ ואדם ש, אתה יודע, סרגל לידו הוא עקום, והסביר להם אותו דבר. הוא אמר להם, על מה שאני אמרתי, שהתיקון הזה הוא בסדר, והתיקון הזה הוא לא נורא, והתיקון הזה הוא בכלל טוב, אז הוא סיפר להם את הבדיחה על ההוא שאומרים שאשתו, ראו אותה בוגדת בו ביער, אז הוא אומר, איזה יער? הוא יער ירושלים. אז הוא אומר, גם כן יער, שניים, שלושה עצים. זאת אומרת שכאילו, מה הוא מתייחס לה? הוא מתייחס לעצים ולא ליער. זה היה חוויה מאוד מייאשת, כי זה ממש כמו פסיכוזה מחנאית.
אבל היה משהו, יש משהו בתקופה הזאת, שהתחיל מהשביעי לאוקטובר, שאני מרגיש על עצמי מאוד, ודיברנו על זה קודם, הוא מבקש, התקופה הזאת מבקשת מאיתנו, מכל אחד מאיתנו, לשאול את עצמנו מי אנחנו.
נכון.
כאילו, מה, בשביל מה אנחנו פה? ואני רוצה לנסות להבין ממך, בתוך הפרספקטיבה הזאת, של הפילוג הזה שיש בינינו, איפה אתה רואה את ה... מה מניע אותך?
אותי?
כן.
מה, במוטיבציה שאחרי 7 באוקטובר?
מה מניע אותך?
זה, 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 זה פחות קשור לשבעה באוקטובר. קודם כל, לא תהיה מדינה עם באופן פרקטי, אם אתם מריבות עם השכו בטמפרטורה הקודמת, לא תהיה מדינה. הנה, ראית הדגמה. נורא קשה להסביר למה מדינות מתמוטטות, אבל הנה, אתה יודע, נניח בעולם שבו חיזבאללה מצטרף, ונכשלת מתקפת הנגד, ואז האיראנים מצטרפים, אתה יכול למתוח קו ישר בין הפילוג והקרבות על הדבילים, על מחיצה בשמחת תורה, לבין השמדת המדינה.
כן.
אז המטרה היא קודם כל להתרחק מהאזור הזה, כמו שיש התפרצות געשית, אתה שם, אתה יודע, הייתי בהר געש בקוסטריקה לא מזמן, אז יש מקום שבו יש ביאבוע, אם אתה בוץ בטמפרטורה של 170 מעלות. אז שמים מסביב גדר, לא להתקרב. אותו דבר. זה אחד. שתיים, אני חושב, אני לא מזלזל בכלל באימות, בוויכוח בחברה הישראלית, אני פשוט חושב שהוא... לא, אין שום, הוא לא מחויב המציאות שהוא יתנהל בטמפרטורה שבה הוא מתנהל. זאת אומרת, המטרה היא לקרר את הרגש.
יש, אני כזה, אתה יודע, מנסה להסתכל על הדברים בצורה מאוד קרה. אני לא בקטע של, אני אף פעם לא התעסקתי יותר מדי, לא היה לי יותר מדי, כאילו, מחשבות פוליטיות, או
לא קרה לי מעולם, אבל...
כן, כן. אז אני מנסה להסתכל בצורה קרה, כאילו, זה נראה מהצד, שנתניהו מנהל את המלחמה, אוקיי? ולא רק שהוא מנהל את המלחמה, גם אין מישהו אחר שהיה יכול להיות, כאילו, במקום הזה שלו כרגע, והוא מנהל אותה בצורה הזאת, בגלל הלחצים שהוא מצליח לעמוד בהם. אבל השאלה, האם הוא גם הבן אדם הנכון, המנהיג הנכון, בשביל המשימה השנייה, שזה לאחד את השבטים.
אוקיי, אז יש בעצם ויכוח, לי יש ויכוח על שני הדברים שאתה אומר. אחד, בעצם מנהיג במלחמה, שזה החלק הפחות מעניין, בעצם נתניהו, בסקרים גם, אנשים רואים בו באופן מובהק, את האדם שיכול לנהל מגעים מול עולם עוין. בעבר ראו בו גם את האדם שהוא מר ביטחון, לדעתי זה נסדק אחרי 7 באוקטובר, לא דעתי זה, בטוח נסדק, לא יודע באיזה מידה זה ישתקם.
אתה אומר יש בעצם, יש עוד קטגוריה.
מר מדיניות ומר ביטחון. כן. מר דיפלומטי ומר ביטחון. אני שם את זה בצד, בסדר? כל אחד שיחליט מה שהוא רוצה. הרי זה לא מדיד. לגבי עניין האחדות, כאן צריך להבדיל בין הדיאגנוזה לפרוגנוזה. אני משוכנע שבנימין נתניהו, בוודאי הוא לא אחראי הבלעדי לפילוג בעם. נתניהו במובן מסוים טוטם, כאילו, אנשים מתייחסים אליו כאל משהו שהם תולים עליו את האמונות שלהם, התקוות שלהם, אם זה המקרה המחנה השני, הפחדים שלהם, הסנאות שלהם, החרדות שלהם. אני יכול לעשות מחקר השוואתי שיראה לך שנתניהו כמנהיג, מבחינת רטוריקה שלו, הוא הרבה פחות מפלג מרבין בזמנו, ופרס, ופוליטיקאים, אני לא רוצה למנות אנשים בחיים, אבל זה ברור. אבל זה הדיאגנוזה. הפרוגנוזה יכולה להיות אחרת. כי אתה יכול להגיע למסקנה שכל עוד נתניהו פה, בצדק או לא בצדק, בגלל מה שהוא, או בגלל מה שהוא הפך להיות, או בגלל מה שאומרים עליו, הוא לא יוכל, כל עוד הוא שם, יש את הדבר הזה, אז כמו בן גוריון, כל עוד הוא הלך, המשיכו לריב על אלטלנה. כי כשהוא ילך, יהיה מקום לפיוס לאומי. אני לא יודע אם זה נכון, משני טעמים. אחד, כי נתניהו כל כך הרבה שנים פה, שאני זוכר כבר ממשלות מאוד משעממות שהיו שלו.
כן.
הוא היה עם לפיד וליבני, ולפני כן 4 שנים ברק, כמעט בלי שום משבר קואליציוני, בממשלות שנראות היום בלתי נתפסות. אתה יודע, אנשים שהם היום מגדולי לא מבקרם, אלא גדולי שונאיו. זה אחד, והוא הלך שם למדינה פלסטינית. כאילו, החיים לא היו אז כל כך פוליטיים כמו היום. והדבר השני הוא שאני זוכר שגם לפני נתניהו, לא היה אף מנהיג של הימין, שלא הושמעו עליו טקסטים, אני לא רוצה להגיד זהים, אבל בוודאי טקסטים דומים. כמו שבאמריקה אמר פעם איזה בעל טור דמוקרטי, שהוא יכול היה להתייחס יותר ברצינות לביקורת על הרפובליקאים, אלמלא כל נשיא אמריקאי רפובליקאי מותג על ידי השמאל כאידיוט. רייגן הוא שחקן קולנוע טמבל, ובוש, האבא והבן הם טמבלים, וטראמפ כמובן לא צריך להרחיב את הדיבור. אז כאילו, אני לא יודע אם זה יהיה שונה בלי נתניהו.
אבל אתה יודע איפה...
זאת אומרת, יכול להיות שזה יירגע איתו, ויכול להיות שזה לא יירגע בלעדיו.
כן. כן, אבל אתה יודע, כי ברור, זה קודם כל, זה שהוא ביטוי שלנו, זה אין ספק, הוא כאילו, תמיד, תמיד המנהיגים הם הביטוי בעצם של מה שאנחנו יודעים לייצר, זה מה שאנחנו נקבל בעצם.
נכון.
כחברה, אנחנו כזה מייצרים את המנהיגים. אבל יש משהו שהרגיש לי, מעניין אותי מה אתה חושב עליו, בזה שהוא לא לקח אחריות, ביום הראשון, אני אגיד לך מאיזה מקום אני מגיע, בזה שהוא לא לקח אחריות ביום הראשון, ממש, כאילו בשביעי, שמיני לאוקטובר, אני המנהיג, אז אני אחראי. אם הוא היה עושה את זה, אז בעצם הוא היה אומר במילים אחרות לנו, שאחרי שכל הדבר הזה ייגמר, אני אעזוב. וברגע שהוא היה אומר את זה...
בדיוק לזה הוא לא אמר את זה.
בדיוק, אבל אם הוא היה אומר את זה, אז אנחנו היינו יודעים כעם, שהוא לא מתעסק יותר בשום דבר חוץ מבנו. הוא לא מתעסק יותר בוועדות חקירה, הוא לא מתעסק בפוליטיקה, הוא לא מתעסק בקואליציות, הוא רק רואה אותנו, הוא כבר אמר שהוא לקח אחריות. ואז היינו יכולים להתאחד מאחוריו, ולתת לו כאילו את הגב, לך תנצח את המלחמה הזאת.
אני מפריד בין מה שאני חושב שהוא צריך היה לעשות, שזה בוודאות לקחת אחריות באופן הרבה יותר משמעותי, ללכת לנירוז, בוודאי, מה השאלה בכלל?
אין שאלה, כאילו.
לבין זה שזה לא היה מרגיע את הסיטואציה בכלום. ואם הוא היה אומר שהוא בעוד שנה יעזוב...
אני אגיד לך איך אני רואה.
היינו נקלעים למערכת בחירות מהיום הראשון במלחמה, זה אין לי ספק...
יכול להיות, אבל אם... ושוב, זה לא באמת, אתה יודע, אנחנו כבר לא במקום הזה, אבל סתם כאילו כמנהיגות. בזה שהוא התחיל להפנות אצבע מאשימה, זה הרמטכ"ל, זה ראש אמ"ן, זה... אז כאילו הוא גרם לנו בתור עם, כי הייתה אחדות בהתחלה, היה איזשהו פרץ, הוא גרם לנו בתור עם להתחיל להפנות אצבע מאשימה אחד על השני.
תרשה לי לפקפק בזה. בדיוק אמרת לפני כמה דקות שזה לא אם זה אנחנו, נכון?
כן.
לא יודע, לא חושב. אני גם לא חושב שהופנתה אצבע פחות, כל הדלפות שאומרות מה הוא ידע, לא ידע.
כן, ברור.
במשחק הזה, תאמין לי מידיעה, השתתפו כולם מהרגע הראשון, לא יודע משש וחצי בבוקר, אבל מהשבוע הראשון כבר התחילו, כל אחד הוציא את הפרוטוקול שמתאים לו.
אף אחד לא נקי בדברים האלה.
ויש מספיק אשמה לכולם, לכן אני כל כך מגוחך בין השיח אשמה, זה כמו גולדה ודיין רבים יותר אשם. כל אחד יש לו אשמה קריטית, בלתי נסלחת בתחום העיסוק שלו. בין אם זה הלילה שלפני, החודש שלפני, השנה לפני, או העידן שלפני. וכל אחד האחריות שלו היא כבדה ומקוממת מה... נתניהו הרבה יותר מקומם כי זה אסטרטגיה, והם זה מטריף את הדעת כי זה להזיז שני גדודים. וכולי וכולי. לא חושב, בקיצור, זה לא היה מרגיע שום דבר. היחס לנתניהו שהיה מיתי עוד קודם, נהיה עוד יותר, והוא אומר אחראי, אז הוא אומר לו, אז תגיד גם השם. והוא אומר השם, אז תגיד גם מתפטר עכשיו.
כן.
לא היה משנה הרבה בפועל.
מה אתה חושב שה... המעמד הזה שאתה נמצא בו, עשית עכשיו את הרעיון הזה עם גלנט, כן. ו... וסמוטריץ' וכאילו אתה מדבר עם האנשים האלה, מה אתה רואה כאילו שהתפקיד שלך?
שלי ברעיונות?
כן. לא, בכללי, בתפקיד שלך, המעמד שאתה נמצא בו כרגע, כעמית.
כרגע או כללית?
כללי. מה מניע אותך?
קודם כל בבסיס, כשאני מראיין מישהו, אני תמיד חושב, עוד לפני שהיית AI, חשבתי, אז היום זה יותר קל להבין, אז היה, נניח שמישהו אחר יעשה את הרעיון, אז מה בכל זאת הערך שלי? כי... אם הוא יגיד זה לאותם חמישה ערוצים אותו דבר, אז נכשלתי, אז אני פשוט צינור.
כן.
ולא, לא בא להיות צינור, לא מתאים לי. או כלי קיבול של המסרים של מישהו. אז תמיד, כאילו, מה שאני שואל את עצמי זה, מה אני עושה אחרת? בעולם של היום, במה אני שונה מ-AI? מה הרעיון ש-AI או הכתבה שהיה, או תובנה שהיה, לעולם לא יוכל להפיק מהסיטואציה הזאת?
או בעצם, אם אני אומרת, מי אני?
יכול להיות, מה הייחוד שלי, כן? שתיים, מאוד מעניין אותי לרדת לשורש הדברים, לגרד כאילו את השכבה של האמירות, זה להתחיל מהשאלה הרביעית, לתקוף מפה, ללכת משם, לנסות להביא משהו אחר, לשנות את התפיסה של אנשים על המציאות.
להראות להם מה המציאות?
כן, ברור. יותר? כמו שאני רואה אותה.
כן. לא, כי אמרת קודם על הקדושה של הארץ, ו...
אני לא עסוק בלהסביר על קדושת הארץ בשידור. אבל בהחלט אני לא עסוק בלהצטרף למקהלה שמסבירה שאדמה זה כלום, והערבים הם סבבה בעזה, ו... וששווה לסגת, ורפורמה זה רע, ודמוקרטיה זה כשהיועצת המשפטית מחליטה בשבילך מה קורה, זה בטח אני לא שותף לזה.
כאילו יש לך איזושהי, יש לך...
ברור?
כן.
כן? יש לי כמה תפקידים היום לעיתונות. אתה לא עסוק, פעם זה היה פשוט לספר מה קורה. אחר כך זה נהיה לפרש את המציאות. היום זה גם להביע דעה על המציאות. תפקיד הזה נהיה יותר משמעותי, דעתי יותר מדי משמעותי, נהיה יותר מדי דומיננטי.
אתה חושב?
כן, דעתי יהיה תופעה של חזרה לבייסיקס.
אני דווקא, אם אתה שואל אותי, תביא לי את זה.
את מה שקורה.
לא, תביא לי את העמדה שלך.
טבלאות הרייטינג לא משקרות, אנשים רוצים לראות את זה. אני פשוט חושב שהאיזון הופר. כי באיזשהו שלב... הרי אני מדבר היום בחדשות הרבה יותר מפוליטיקאי ימני ממוצע. אולי נתניהו מדבר יותר, כאילו יש לו יותר זמן מסך. הרי יש לו כמה זמן מסך שהוא ירצה. אז בעצם אם אתה מביע דעות ימניות רוב הזמן, אז בעיני המחנה השני, שמורכב גם מפוליטיקאים שהם בעצם אמורים להיות מקורות שלי, אז בעצם אתה היריב הפוליטי שלהם פתאום, באיזשהו היפוך מוזר, שבסיומו ראש הממשלה שם על שלטים, לא פרצופים של היריבים הפוליטיים שלו, לפיד וגנץ, אלא של עיתונאים. ואותו דבר קורה גם בצד השני. אז אתה צריך למצוא את האיזון, את האיזון הזה.
אבל כאילו, לחפש את האיזון זה משהו שהוא הוא, 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 הוא ברור, אבל בתוך המרדף הזה אחר האיזון, שבטוח שהוא מניע אותך, גם בגלל שאתה עובד ב-12, אז
כן.
חייב להיות שם איזשהו איזון, אחרת זה עדיין יותר מעניין אותי לדעת, מה מניע אותך בתוך זה? כאילו, בסופו של דבר זה אתה שם.
מה מניע אותי כשאני קם בבוקר הזה?
כן, זה אתה שם.
קודם כל, אני מאוד, אתה מדבר איתי עכשיו כשהצנזורה פסלה לי לסיפור שעבדתי עליו שבוע, זה ממש מבאס אותי, כי הדבר הכי כיף בעיתונות הוא לספר משהו חדש שאנשים לא יודעים, ולמחרת כל המדינה תדבר עליו. זה ממש כיף. זה תחושה שקשה להסביר במילים. לפרוץ לחדר ראשון ולהגיד, לא תאמינו מה קרה. כזה. יש כאלה שאין להם את זה, בסדר. לי גם אין דחף לראות מכונית מקולקלת ולהיכנס תחת למנוע ולראות איך מתקנים אותה. אז כל אחד והסטיות שלו. אז זה קודם כל. אני משוכנע שיש בזה גם אלמנט של רצון בפרסום, ואתה יודע, אגו וכאלה. ומעבר לזה, יש את האלמנט של להגיד, אני רוצה לספר לכם מה הדעה של המציאות, כי אני מרגיש שהדעות שנמסרות פה ב-50 שנה האחרונות, הן פשוט לא מתארות את המציאות כמו שאני מכיר אותה, והם יובילו אותנו למקומות מאוד מסוכנים.
זה משהו שאתה מרגיש...
חד משמעית.
זה משהו שאתה מרגיש שהתחזק מאז 7 באוקטובר אצלך? אני מרגיש שכן.
לא. הוא לא התחזק, הוא נחלש, אבל אתה מרגיש שהוא התחזק בגלל שאנשים...
המציאות, כאילו.
בדיוק, כי המציאות היא הרבה יותר עוצמתית, היא בווליום גבוה, אז גם כשמישהו לוחש, אז הוא נשמע הרבה יותר חזק.
אז אתה אומר שהוא נחלש?
באופן אבסורדי, גם ברפורמה, אני הייתי ברפורמה באחד העידנים שבהם הכי חשוב לי להגיע להסכמות, דברים שבדרך כלל ממש לא בעניין שלי. ועדיין אנשים מהצד השני, כולל חברים שלי, חוו את זה בצורה מאוד קיצונית, כאילו, מה קרה לי, איך הקצנתי, מה זה... התשובה היא לא אני קצנתי, אלא המציאות היא קצינה. יש גלים כאלה, גם בעבר בצד ימין, כשהיה ממשלת בנט, אנשים מאוד כעסו עליי, למה אני בעד ממשלת בנט? אתם, אני לא בעד ממשלת בנט. אפילו אני מתח על הביקורת כל יום. פשוט אני לא מקלל אותה, כמו שאתם רגילים, מהאנשים שאתם עוקבים אחריהם בטוויטר, אני לא מקלל אותה ולא רואה בסוף הציונות. אני חושב שהיא סתם עוד ממשלה רעה, שלא כדאי שתישען על...
לא ראית אותו כמנהיג של הציונות, בעצם.
כן, אבל אני אומר, ברגע שהכלל הוא, אני מקלל, ואז מישהו מותח ביקורת חריפה, אז הוא נתפס כתומך. אותו דבר פה, כשאני מרגיש שהמדינה שלי בסכנה, אז כל אדם שמערער על התפיסה שלי שהמדינה בסכנה ותהיה דיקטטורה, אני רואה אותו כסוכן של הדיקטטורה. כן? כאויב שלי. וזה לא משנה כמה מתון ובשקט הוא ידבר. זה בעצם התפיסה שלי.
אתה יודע, ראיתי סרטון, קפץ לי סרטון בטיקטוק, של אישה דתייה, מהציונות הדתית, שאומרת שהבן שלה... הבן שלה נהרג, והוא נהרג עכשיו במלחמה, והיא אומרת, כאילו, זה שהוא נהרג, הוא נהרג, כאילו, זה מה שאלוהים רצה, נקודה. אבל אם החרדים היו מתגייסים, אז הנטל היה מתחלק בצורה יותר שווה, ויש מצב שבשנה האחרונה הוא היה יותר בבית, והבן שלו היה סופג ממנו יותר. וכזה, כאילו, אני אומר, יש... השיח הפנימי, זה מאוד נראה לנו שהוא כזה בין, כמו שאמרת, היהודית והדמוקרטית, אבל יש תחושה שיש שיח אפילו עוד יותר פנימי, שהוא בתוך המחנות עצמן.
יש המון דרכים לסדר את ההוגה, לפרוס את ההוגה. יש את הדרך שתיארתי עכשיו, היא הדרך שהייתה בשנים האחרונות. אם הייתי בא אליך לפני 10 שנים, אז הייתי אומר לך שהחלוקה, 20 שנה, שהחלוקה היא הכי משמעותית, היא ימין מול שמאל. כל פעם שאתה משנה את החלוקה, אנשים אחרים שפעם היו נגדך, עכשיו הם פתאום איתך, ולהפך. חיים רמון היה שנים בשמאל ובני בגין בימין הקיצוני, ואז הגיע דיון לא על שטחים אלא על הדמוקרטיה ואיך היא נראית, ופתאום רמון מתחבק עם הימין ובגין הוא בוגד, אתה מבין? או גדעון סער, הנה דוגמה מעולה, למה גדעון סער עזב ונכנס? בסדר, הכל פוליטיקה אני מבין ושיקולים פוליטיים, אבל מה גרם לגדעון סער להצטרף דווקא עכשיו ולא לפני שנתיים? כי לפני שנתיים כשהנושא הוא הדמוקרטיה הוא לא במחנה הזה, וכשהנושא הוא ימין, הוא ועוד איך במחנה הזה. והנושא החרדי הוא בוודאי נושא כזה. כי הוא, אני לא יודע איך להגדיר אותו אפילו, אבל ברור שהציונות הדתית שם היא נזרקת לקצה. ופתאום החרדים הם עם הערבים. כי החרדים והערבים לא רואים בשירות הצבאי את הערך מספר אחת של מדינת ישראל, נכון? בקיצור, זה חיים מעניינים, אבל תחשב על זה כמו קליידוסקופ, שכל פעם שאתה משנה טיפה, אז כל התמונה משתנה. זה בעצם הסיפור של פוליטיקה. זה מה שהופך אותה לכל כך דינמית.
אבל אני אפילו שואל אותך את זה בתור מישהו שגדל בציונות הדתית. כאילו, המקום, הבית שגדלת בו, אפילו. איזה ערכים היו בו?
לא שום דבר מפתיע, אבל נניח, העימות עם החרדים, הוא היה מאוד נוכח על השולחן. החרדים לא היו שותפים.
תמיד.
ברור. בנושא הזה. וגם בנושא המדינים לא היו בדיוק עם הימין. הם היו... הכשירו את הפעלת ממשלת שמיר, את הישיבה עם רבין, את הסכמי אוסלו בעצם, ולכן תמיד היה כיחס של חשדנות. הציונות הדתית אוהבת לתפוס את עצמה, כאילו היא בדיוק באמצע בין החילונים והחרדים. אבל כיוון שזה לא באמת נכון, אז תמיד אתה או יותר קרוב לפה או לשם, תלוי מה הנושא. שתיים, אני לא יודע אם יש ציונות דתית אחת היום. יש אחת שמשמעותית יותר קרובה לאלה, ואחת שמשמעותית יותר קרובה לאלה. החרדלים והליברלים, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
אתה רואה את המנהיגים של הציונות הדתית היום,
אין מנהיגים כאלה. יש כל מיני ציבורים. אני אתן לך דוגמה, בקהילה שביקרתי בה לפני שנה, אז יש ילדה טרנסג'נדרית. כי הקהילה הדתית הזאת, הספציפית, היא שם בתל אביב, היא הכי פרוגרסיבית בארץ, לא בקרב הדתיים, אלא דתי בכלל. ואם אני אסע לבני דודים שלי חרדלים מבית אל, אז זה כבר מקום שנראה כמעט חרדי. זה לא נראה כמו ציבור אחד.
יש אבל איזו תחושה שבציונות הדתית, שאני מסתכל מהצד, כן? שסמוטריץ' הוא לאו דווקא כאילו המנהיג.
הוא מנהיג של פלג אחד, הפלג החרדלי, שרצה הגורל, ובבחירות 2022, לא בעצם היה משהו אחר, כי בנט לא התמודד כבר, שקד לא היה לה סיכוי. אז בעצם הייתה מפלגה דתית לאומית אחת, והמון מפלגות, כמו גנץ או לפיד, רצו את הקולות של הציונות הדתית, אבל הציונות הדתית בברה, בגלל שהחיים הפוליטיים הם מחזרים, הם לא החיים. בחיים שלנו, כל אחד מאיתנו נמצא על איזה ספקטרום, 37 מ-100 או 37 וחצי מ-100. יש מקום לכל אחד. אבל בפוליטיקה יש לך פתק אחד, ובפתק הזה אתה צריך לבחור האם אתה מוכן לממשלה הבאה, שתהיה בוודאות נשענת על מפלגות מוסלמיות, אנטי-ציוניות, שחלקן תומכות בטרור, או תשאל למפלגות חרדיות, שחלקן אנטי-ציוניות, ועל בן גביר. וכשהברירה הייתה חדה וחותכת, אז בסוף, כשהסכין חתכה, הרוב היו בצד של סמוטריץ', אבל האכזבה היא בלתיין. זאת אומרת, מראש זה לא באמת היה שווה 14 מנדטים. זה היה שווה 4 במזג אוויר, זה ברגע שיש אלטרנטיבות נורמליות. לכן במובן הזה לא השתנה מהותית שום דבר.
ואתה חושב שבנט, עכשיו הוא הולך להתמודד, אתה חושב שהוא מייצג?
יביא את המנדט שלהם האלה.
הוא מייצג אבל?
הוא מייצג פלח מסוים.
כן?
כן. הוא ייצג יותר פעם, כשהוא היה גם בימין היותר לוחמני. כמו שאני חושד היום, הוא לא ממש מתבטא, אבל נראה לי שהוא יותר בעניין של בריתות עם לפיד, גנץ ויאיר גולן.
מרגיש שהוא פחות מייצג.
לא, אז הוא מתחרה על קולות של האגף המאוד מאוד ליברלי של הציונות הדתית. אני לא חושב שבסוף יהיה לו מאוד קל להשיג את הקולות האלה של הציונות הדתית. במיוחד גם מילה להיסטוריה, אנשים, פוליטיקאים סוחבים אחרי משקעים, מאוד קשה לשנות דימוי. ישבת עם רם, אמרו לבן נוחל, פה, השם. זה הרבה יותר קשה.
מה אתה חושב מניע אותם?
את מי?
את הפוליטיקאים הכבדים.
המדינה, הם משוכנעים שרק המדינה, וזה מין ערבוב של המדינה ואני. ברמות המאוד גבוהות הם משוכנעים שהם והמדינה זה אותו דבר.
מה הכוונה?
לא כמו לואי 14 שאמר המדינה זה אני, ולכן מה שאני ארצה זה מה שיהיה.
לא כמו זה?
לא, הפוך. שאומרים שאם אני לא אהיה, פשוט המדינה תהיה בסכנה. ולכן מותר לי כמעט לעשות כל תרגיל כל זה, כי הערך העליון הוא לטובת שרידותה של המדינה, הוא שאני אהיה בשלטון.
שבגלל
זה נכון לביבי, זה נכון לבנט, זה ודאי נכון לשרון, פרס, רבין, ברק.
כן. שבגלל זה אנחנו יכולים אפילו
בן גוריון.
לסלוח להם, כאילו, לא?
לא יודע, אבל זה הערך שמנהל אותם.
כן, אבל אם הם, אם מה שהם באמת רואים, שכאילו הדברים הקטנים שהם עושים, שהם נועדו למען המטרה הגדולה של אם זה לא אני, המדינה תהיה בסכנה, אז כאילו אני אומר, אוקיי, סבבה. אפשר לסלוח להם.
כל עוד, אלה הוא לא בעמדה שלך, ואז אתה בטוח שהוא אסון המדינה.
כן. כן, אבל מבחינת איך שהוא רואה את זה.
אני לא יודע כמה אנשים שותפים לתיאור שלי לגבי הפוליטיקאים ככה. יש הרבה שרואים בהם
מכונות
ציניות, מוחלטות ואישי. אני גם אומר שוב, בתור קפיטליסט זה לא מפריע לי שפוליטיקאי דואג לעצמו, כי זה לא דיקטטורה. זה לא אסד שמקים לעצמו צי של מכוניות, נכון? למה נתניהו לא עושה את זה? או יאיר לפיד, אולי יש להם, הם רוצים מכוניות יוקרה, כי הם יודעים שזה יפיל אותם מהשלטון. אז כשהם אומרים מה טוב לי, אומרים מה יביא לי יותר קולות. או בקיצור, במה העם יתמוך יותר. עכשיו, כיוון שאני גם דמוקרט וגם קפיטליסט, אז אני מאמין שכשאדם מקדם באופן אנוכי את הבחירה שלו מחדש, הוא בעצם אומר מה יותר טוב לציבור. ולדעתי זה מנגנון מאזן מאוד מאוד טוב.
אין מצב שאתה תלך לפוליטיקה.
אני עוד לא חושב פשוט שהמדינה לא תסתדר אם אני לא אהיה בשלטון, אז זה קצת קשה.
זו התשובה הקלה, אבל לא?
אם אתה חושב שהמדינה תושמד אם אני לא ראש ממשלה, אני
לא חושב. לא, אני אומר, זו התשובה הקלה שלך, כאילו...
יש לזה מחירים בלתי נסבלים, לדעתי.
נראה לי גם.
כן.
כאילו זה נראה שה...
אגב, אתה משלם את חלקם בתור... כשאתה עיתונאי מוכר עם דעות, אתה משלם חלק משמעותי מהם. כבר משלם אותם, עוד לפני שנכנסת לאצטדיון, אתה משלם אותם.
מה המחירים?
לא, אתה יודע, ביקורת, רשעות, הפגנות התחת לבית לפעמים, כל הדברים מטורפים. אבל כללות, כל פסיכופת מתנפץ על חומותיך, כל פסיכופת קלינית, הפעם אחת שהסתובב עם סכין, סרטון בטיקטוק, או שהוא השחט אותי, כל מיני דברים מוזרים. לא כי זה אני, סתם, כי אתה יודע, שמוכר. אבל נראה לי שזה רמה אחרת לגמרי בפוליטיקה.
כן. אבל אתה מרגיש את זה? כאילו זה משהו שהוא מלווה אותך?
מה?
הביקורת? עליך?
אני לא... אני בעד ביקורת. אני חושב... כולם אומרים את זה, נכון? אני מברך על הביקורת. לא, אני חושב שביקורת היא כלי מאוד מאוד חשוב. אני רואה מה קרה לעיתונאים בדור הקודם שבהם לא הייתה להם ביקורת בעצם, כי לא... הרשתות לא היו...
הדור של רזי ברקאי, כזה.
דווקא לא מדבר על רזי, שתדע, אבל רזי כן היה קשוב. אבל אחרים, אתה שלטת על אמצעי הייצור של המילים. רק אתה שידרת. יכולת להשתיק את הביקורת עליך, או אפילו לא רק להשתיק במובן שהיא לא תתפרסם, אלא שאתה לא תשמע אותה. זה לא דבר טוב לעיתונאים. מישהו קשוב, שמעתי פעם על ברי סחרוף, רצו לתת לו את המחמאה הכי גדולה, אמרו, הוא מאוד ערני. אני חושב שזה נותן לך להיות ערני. מורה, הפדיחה, כשאתה יודע שאתה לא יכול סתם לשקר או להיות רשלן, כי יעלו על זה מאוד מאוד מהר. אז הוא דבר מאוד טוב, דבר טוב. זה לא דבר רע. בניקוי, כל הגידופים והכללות, אבל זה, בסוף זה חלק מינורי ביחס לכלל אוכלוסייה, אני חושב.
אתה לא עושה פודקאסטים, אמרת, בכלל.
לא.
קטע.
כן.
למה? מזמינים אותך בטח כל הזמן.
כי אין לי המון זמן פנוי, ויש לי הפרעת קשב חמורה. אני עכשיו אני יושב איתך, אני פה רואה את כל הוואטסאפים, ואני חושב כמה זמן אני איזה, ודבר שעה, לא יודע, זה נראה לי תמיד קצת קשוח.
וואלה, כי זה דווקא נראה שבאולפנים אתה... יש לך את האמירה שלך, והיא מאוד ברורה, אבל זה נראה שאין לה מספיק מקום, כאילו.
זאת אומרת, אז ללכת לדבר שעה בכל אולפן שרזמינו אותי. אולי אני לא מרגיש גם שאני צריך את זה, כי באמת זה שמחתי בבמות הכי פופולריות במדינה. ערוץ 12, ידיעות אחרונות, גם בטלגרם, כאילו לא חסר. אז כאילו אני לא מרגיש שאני באיזו מצוקה של להביע את העמדה שלי.
כן.
אבל אולי, בוא נראה יצא.
לאן אתה חושב שאנחנו הולכים פה?
למקום יותר טוב משהיינו, באופן חד משמעי. מקום הרבה יותר מודע לעצמו. גם לסביבה וגם לסכנות, וגם לסכנות בפנים.
המודעות זה מילה דרמטית.
חד משמעית.
כן.
סוף עידן ההדחקה. חד משמעית. אם היית שואל כל אחד מי הם החמאס, כולם אומרים לך את התשובה, אבל היה מין איזה...
כן.
התפיסה של אנשים הייתה שזה תום וג'רי. יש תום וג'רי, נכון? אני לא זוכר מי זה תום ומי זה ג'רי. תום זה החתול?
נראה לי.
נניח. אז תום רוצה לאכול את ג'רי, או להפך. והוא באמת מאיים, כי חתול תופס לך, אבל אתה יודע שבסוף יהיה בסדר. אז גם פה, סוכל פיגוע היה זה, לפעמים מצליחים, אבל שוב, חלילה לא, זה שני הרוגים, שמונה, אבל לא המדינה בסכנה. ולא לקחנו בחשבון שתום יכול, אם תום פעם אחת אוכל ג'רי, מישהו חשב על זה פעם שהוא ראה את
הסדרה? נגמר ג'רי.
גרגמל והדרדסים.
כן,
נגמר הסדרה.
נגמר.
נגמרה הסדרה.
כן.
אין יותר דרדסים עם גרגמל. אוכלת רגזני.
שתדע שהייתה תחושה של פחד. כאילו, אני לא יודע איך זה, בגלל שאלתי איך זה היה אצלך, שבי, שמיני, צ'י.
פחד קיומי מטורף.
פחדת?
אני כן, אבל ידעתי גם מה על הפרק, זה היה לא סתם ביידן אמר דונט, כאילו, היה פה סכנה קיומית, לדעתי, אני זוכר ששאלתי מישהו מאוד 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 בכיר, אם המדינה בסכנה קיומית, הוא עצר שנייה חשב ואמר לא, אבל היא יכולה להיות. אם לא נגיז כמו שצריך, כאילו, נשדר חולשה. אירוע מסוכן ביותר.
כן, דם פריד.
כן. בהחלט.
וואו.
ובנימה אופטימית זו.
כן. נראה לי שאנחנו מסודרים.
יופי.
כן. תודה רבה שבאת.
כיף, תודה.
באהבה.